אנחנו נתחיל בהכנת קפה וקקאו, מה שקוראים שוקו בשבת, ונתחיל מזה שהכוח שבה אנחנו הולכים להשתמש, אנחנו מוודאים לפני כן פחות או יותר שתהיה יבישה. בעיקרו דיברנו שלערות מכלי ראשון חם שהיה צולדת בו על דבר שלא מבושל, או שיש בו משום בישול, יש בישול, אז אסור, זה מבשק נקליפה. ואם זה דבר שהוא כבר מבושל, אז אין בישול אחר בישול ביבש, אין בישול אחר בישול בלח וכו'. אבל דובר שאם אנחנו עושים עירוי מכלי ראשון לתוך משקה, כתוב שזה לא עושה כלום. אפשר לקחת מכלי ראשון ומהקומקום להראות ישירות לתוך כוס חלב, לתוך כוס מים, לתוך כוס כל משקה שהוא. מכיוון שהכלי עירוי מבשק כדי קליפה, זה דווקא כשר בלשון הפוסקים, בלשון אדמו"ר הזקן בשכונוך שלו, כשהוא מכה בקילוחו, כשהוא מקלח על הדבר הוא מכה בו, ובזה הוא גורם לו שהוא מבשל כדי קליפה. אבל כשהוא הולך לתוך נוזל, אז הוא מתערבל בתוכו והוא לא מכה בקילוחו, לכן הוא לא מבשל אותו בכלל. ובדברי אדמו"ר הזקן דיברנו, אין הבדלים אם זה הרבה משקה או פחות, זה מעט, תמיד מותר להראות מכלי ראשון על משקה. אבל אמרנו שעצמת צדק מביא שיש טייספס במקום אחר, ושם ממש מה שזה תלוי גם בכמויות. אם זה מעט מאוד מים, מעט מאוד משקה, אז העירוי מכלי ראשון, אם הוא יכול עוד לרועד כדי כך, הוא יותר, הוא הרבה, והוא הופך אותו ליד צולדת בו, אז הוא כן יכול לגרום לו גם כן לבישול מסוים. ולאחר למעשה אמרנו שלכתחילה לא חייבים לייבש, יש לי כוס, אני רוצה לתוך הכוס הזאת עכשיו לשפוך מים חמים, מעמיר חם, אני לא צריך לנגב את הכוס. אבל מה שהפוסקים מציעים, שזה לא יהיה ממש מים, לנער אותו, לתת לו כמה ניורים כאלה שהטיפות האמיתיות יברחו ממנו. שאני רוצה להוסיף היום בשיעור, ואני לא אמרתי את זה בשיעור בשעתו, ונזכרתי בזה היום, שאם המשקה שבכוס הזה הוא כבר מבושל, אלא משהו יצטנן, כפי שמשל אצלי בבית, בשבת בבוקר לוקחים את אחת הספלים, את אחת הכוסות, שמים אותו ליד המיחם, כל מי שבא לעשות לעצמו להשתמש במים החמים, אז כדי להפוך את זה לעיר ומקלישני, כדי שלא יהיו שום שאלות, אז הוא לוקח את הכלי הזה, הוא לוקח את המים מהמיחם ושופך על כל מה שהוא צריך. הכוס הזאת לא מחליפים אותה, כלומר זה נשאר כל הזמן, אתה יכול לעשות על עצמך קפה, קקאו, כל מיני דברים, סיריו, מה שאתה רוצה בכל מיני כלים אחרים, אבל את המים החמים תמיד נוצרים לתוך הכוס הזאת ומפה מערים, לכאורה מה הרווחנו? כאשר המים הללו שהיו פה בכוס הזה כבר התקררו, אז יש בישול אחר בישול בלח. אז מה הרווחנו בזה שאנחנו מחזיקים שם את הכוס הזאת? והתשובה היא שכתוב במפורש בפוסקים שזה מותר לכל הדעות. מדוע? מכיוון שהמים הללו שהכוס הזאת רטובה מהם כל הזמן הם מים שכבר היו מבושלים, כן? אז מדובר בישול אחר בישול. וכיוון שבישול אחר בישול יש שתי דעות ברישיינים אם זה מתבשל או לא, אנחנו פוסקים שיש בישול אחר בישול בלח, נכון? זה מה שאנחנו פוסקים, אבל יש דעת רישיינים שלא. ולכן אנחנו מחמירים אמנם שיש בישול אחר בישול בלח, אבל כשמצטרף לזה גם הנקודה השנייה שדיברנו, שלערות בכלל לתוך משקה אין בעיה, כי זה מתערבל בתוכו, הוא לא עושה בכלל שום פעולה, כן? אז נכון שיש טייסס שאומר שיש הבדל בין הרבה למעט, אבל ששתי הקולות האלה מצטרפות, מצד אחד זה מים שכבר היו מבושלים, הם הצטלנו, ומדובר בבישול אחר בישול, שזה לא הסכמת כל הפוסקים, הפוסקים למעשה כן, אבל לא הסכמת כל הראשונים שיש בישול אחר בישול בלה. ומצטרף לזה גם הנקודה השנייה, שמדובר פה בעירוי לתוך משקה, שהוא לא מכה בכילוכו וכילוכו, אז זה בסדר גמור. אז הנה אנחנו כבר מתחילים, הולכים לעשות לעצמנו את הקפה והקקאו, והשלב הראשון אנחנו שמים לב שהכוס או שתהיה פחות או יותר לא יהיה בנוזלים, ואם מדובר בכוס שהנוזלים שבה הם כבר היו רתוחים והם הצטננו, אז גם את זה לא חייבים לשים לב, והולכים לעשות את הקפה. אז הסוכר והחלב והקפה, נתייחס לשלושת המרכיבים הללו, הסוכר והחלב והקקאו וכן הלאה. אז הסוכר והחלב מן הדין אפשר להכניס אותם לכלי שני בלי בעיות. לוקח כוס, מביא אותה למחם, שם בתוך המים, אני שם בתוך עכשיו סוכר, שם בתוך החלב, אין שום בעיה. מדוע? מכיוון שלמדנו שכלי שני לא מבשל תבלין ומשקה, נכון? מותר לכלי שני לשים תבלין או משקה, חלב ומשקה, הסוכר ותבלין, ככה שאת הסוכר והחלב הם בעיה לשים ישירות לכלי שני, לא צריך לעשות עירו מכלי שני או כלי שלישי, אפילו יותר כלי שני לעצמו הם מותר לשים. הקפה דיברנו בשיעור שאין לו דין של תבלין, והסברנו למרות שהקפה לכאורה והקקאו גם כן התפקיד שלנו לתת טעם, אבל כשאנחנו שותים קפה אנחנו לא רוצים לשתות משקה בטעם קפה, אנחנו רוצים לשתות קפה, אז לכן אנחנו עניינים גם, הנקודה היא לא רק הטעם של הקפה שזה עניינו של התבלין, יש את המטרה לשתות את הקפה, ולכן הקפה אין דינו כתבלין, כפי שמובא בתשובת גינא זברודין ועוד בגדולי הפוסקים, שאין כאן הסוכה שאנחנו צריכים את המתיקות. אם יש פטנט שמתוק בלי סוכר, אז תשאלו את כל המומחים שמחפשים פטנטים מתחת לאדמה איך אפשר להמתיק בלי סוכר. אז הנקודה היא לא, זהו, אז הקפה והקקאו דינה שהם לא אין דין תבלין, ולכן להביא אותם במגע עם המשקה החם מותר רק או בכלי שלישי או בעיר מכלי שני, שדיברנו שזה האופן הכי מהודר. אז אם רוצים לעשות את הקפה הכי מהודר בלי שום שאלות, בלי שום בעיות, ניקח כוס שנייה, נמלא את המים מהמחם, ובכוס הריקה נשים את הסוכר ואת כל המרכיבים שאנחנו רוצים שיהיה, ורק אז ניקח את המים החמים ונשפוך עליו, ואז יעירו מכלי שני, עיר מכלי שני, זה משנה מפורשת, גמרא מפורשת שזה לא מבשל לכל הדעות. עכשיו אז אני יודע שיש פוסקים שסבורים שקפה נמז מותר גם להכניס לכלי שני, אבל זה לא פשוט, לדעת המשנה הברורה שדיברנו, אם אתם זוכרים, ובטח אתם זוכרים שדיברנו, שהאם יבש שנימוח דינו כיבש או דינו כלך. הקפה הנמס עבר בישול, אבל כאשר הוא נמס בתוך המים אז הוא נמס הופך להיות ללך, בלך יש בישול אחר בישול, ביבש אין בישול אחר בישול. עכשיו יבש שנימוח האם דינו כיבש או דינו כלך, דעת אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שלו, אכן כמו שהמשנה ברורה באמת פוסק שדינו כיבש, ואם דינו כיבש אין בישול אחר בישול, אפשר להכניס את הקפה הנמס כיוון שהוא כבר עבר תהליך של בישול, וכשאני מפגיש אותו במשקה הוא עדיין יבש בשלב ברגע הראשון, אז דינו כיבש, אין בישול אחר בישול. אבל אדמו"ר הזקן בסידור בהלכת טהרה בתא לשבתא מכריע כדעת הראשונים שמדובר בחשש לאיסור קורבס וסקילר אז חס ושלום חילול שבת, ולכן לא להקל בזה. יבש שנימוח דינו כלך, וצריך להיזהר שלא בכל ההגבלות. שדיברנו, יש בישול אחר בישול בלח, היבש ינמוח גם כדינו כלח, ויש בישול אחר בישול. ולכן, הקפה הנמס, נכון שכשהוא מגיע לתוך המלואים, נפגש עם המשקה, אנחנו לוקחים משהו יבש, אבל ברגע שהוא נפגש עם המשקה הוא נמס, והרגע שהוא נמס, הופך דינו כלח. ואם הוא נמצא בתוך כלי שדרגת החום שלו היא כזאת, שהיא מבשלת, אז מבשל גם את הקפה הנמס, לכן בטח שלא נתחיל עם זה, בפרט כפי שדיברנו כבר בשיעור הקודמים, גם הקפה יוצא יותר חם ויותר טעים. אם אנחנו קודם לוקחים כוס ריקה ושמים את הסוכר והקפה וכל המרכיבים הקרים, ואחר כך לוקחים כוס אחר וממלאים מים מהמחם ושופכים עליו, אז זה גם יוצא מצוין, טוב וטעים. בנוגע להכנת תה בשבת, אז עלי התה והסוכר מוגדרים כתבלין מן הדין, אבל דיברנו בשוש הפרמגודי ועוד מגדולה הפוסקים כותבים, פוסקים שאחריהם כותבו שפשט המנהג להחמיר בעלי תה. בצמח צדק מפורש, בצמח צדק מפורש שעלי תה דינם כתבלין, אף אחד לא מנהל לאכול עלי תה, אנשים רוצים לשתות את הטעם שאתה נותן, ואחרי כן לזרוק את העלים, לא רוצים את העלים, רוצים את העלים. ולכן זה בוגדה כתבלים, ולכן מותר את זה סתם גם לכלי שני. אבל שוב, כדי לצאת בכל שאלה, אז אם אנחנו משתמשים בעלי תה, אנחנו נעשה את עלי תה בעירוי מכלי שני כדי לצאת מבעיות. אבל תמצית תה כמובן זה משקה, וזה אין שום בעיות, כמו כל משקה שאפשר להכניס לכלי שני. שאלה, יש אנשים שרוצים להמתיק את התה עם, עם דבש, כן? אנשי בריאות בדרך כלל, כן? לא רוצים סוכר, דבש זה מאכל בריא, אנרגיה, כוחות, עניינים, סגולות נפלאות, רוצים להמתיק את התה בדבש, אז ככה, דבש נוזלי דינו כמשקה, שבעה משקיעים זה ראשי תיבות, יד, שוחד דם, כן? אז הדבש זה אחד מהמשקים, אבל מה? יש בעיה, דבש קרוש כתוב במוגנבו ועושים עקוף נומחת לגבי ציבורי במשקן, נכון? עושים נטילת ידיים בלי ברכה, אוכלים משהו שטובלים אותו במשקה, אז כתוב במוגנבו שדבש קרוש אין דינו כמשקה, ולכן אני לא הגעתי למסקנה, לא מצאתי שמישהו יכריע ויאמר לי האם הגדרים שנאמרו שם לגבי טיבולי במשקה זה אותם הגדרים של משקה ולא משקה במגיע ללכות שבת, אז אני לא יודע, אבל כל עוד אתה לא יודע אחרת אז אל תיכנס לחשש, למכשול. כל פנים מפורש במגן אבום, אתה רואה שם בכוונות חצי וזיין, אתה אומר לי שתי שיטות בזה, האם דבש קרוש דינו כמשקה או לא. אז לכן אם מדובר בדבש קרוש לא, אז אנחנו נקפיד שיהיה כלי שלישי או יהיה במקלי שני, אם מדובר בדבש נוזלי אז מפורש נחשב שמשקה.
לא מלכרח?
לא מה
פתאום.
איזה דבר עושים איתו? איזה קרו? קרו דיברנו שזה דינו כדבר שיש בו משום בישול, וצריך לזהר בכל ההגדרות, לשים אותו או בכלי שישי או עירו מכלי שאינו.
אחרי שאתה
מבשל?
אחרי שמבשלים אותו כבר בשבת?
אתה מבשל קפה לפני שבת? התור כשקרה שבישלת לפני שבת?
יאו, מפיר מפיר פזח קרה לפני
הגיד, אנחנו היינו הגיד. אתם לא הגיד, בסדר, אני לא ראיתי מנה כזה, אבל אם אתה נראה ככה שלפני שבת בישלת את זה, אז מה, אז אתה לא ראה, אתה אמר, אז זה כבר בלביש לך הביש. אז בלח יש בישול אחר בישול ביבש, אין, תלוי, משקים, צריך להיכנס כל הגדרים הללו, אחרי שבישלת והפכת את זה למשקה, אז צריך לדעת את הגדרים שלו.
זה מה שהקרוש כשהוא מתחמם, אז הוא נמס.
מה?
זה מה שהקרוש כשהוא מתחמם, אז הוא נמס.
כן, כמובן, שאחרת אין שאלה בכלל, אם זה ממש קרוש קרוש, אז אין טיבולו במשקה. כן, אבל כמובן שהוא דבש קרוש, אז כל פנים, בנוגע יש עלי תה היום שהם לא עלי תה ממש, הם, כפי שאנחנו קוראים להם תה צמחים, אני יודע איזה שמות נרדפים יש, לואיזה,
לימונית לואיזה.
כן, כל מיני. אז יש תה שהוא באמת עשוי מעלי תה, רק יש בו טעמים שונים. אבל הקפואלים, כל תה שהוא לא עשוי מעלי תה, אז על זה לא נאמר שדינו כתבלין. זה דבר אחר שאתה תוכן אותו והופך אותו מנפקה כזאת ומכניס אותו לתוך שקיות ומשאירות טעם טעים מסוים, טעם רימונים, טעם אבטיחים, לא יודע מה. כן, אבל זה לא תה. אז זה שדיברנו מקודם שעלי תה דעת עצמך צדק שדינו כתבלין, אז כמובן מדובר בתה אמיתי. עכשיו צריך לזכור אבל שעלי תה ש שני בריחות וטעמים שונים, אז תלוי מה הכוונה של האדם. אם האדם מתכוון לטעם המיוחד שזה נותן, בסדר, אז מותר להשתמש בזה בשבת, רק יש את ההגבלות של לוחות בישול. אבל אם רק רוצים שייתן איזה ריח טוב, כן? אז יש עניין של הולדת ריח. אני אומר פה משהו שלא קשור ללחות בישול, אבל קשור ללחות שבת. אסור להוליד ריח כאשר המטרה היא הריח. כאשר המטרה היא לא לריח, המטרה היא לטעם, אלא מה שיש לו טעם, יש לו גם ריח, אבל זה לא המטרה. אז בסדר, כתוב מפורש שפסיקרי שבהולדת ריח מותרת, אבל כשהמטרה היא באמת להוליד ריח טוב, אז זה אסור מצוות הולדת ריח. עכשיו, מה? תהינו
עם ברגמון,
מה זה? תמצית ברגמון,
חתיכות כאלה.
החתיכות האלה יש בהם משום בישול מצד החתיכות עצמם.
זה בסדר, אבל אפשר לצאת מה אנחנו עושים?
טעם או ריח? אם אתה רוצה טעם אז זה בסדר, אבל אתה רוצה ריח אז אסור להשתמש בשבת.
תהים קינמון
שוב, אם אתה רוצה טעם קינמון אז מותר, אם אתה רוצה ריח קינמון אז אסור להוליד ריח בדבר שהוא לא מריח. אתה לוקח את המים שהם לא מריחים ומוליד בהם ריח שיהפכו למים ריחניים. אז זה כתוב בשולחן ערוך בהלכות יונטף ובהלכות נשיא הסקפיים שאסור להוליד ריח במים.
במים דווקא יש לו כבר ריח.
לא, במים, לא משנה, גם אם יש ריח, אסור להוליד ריח. אני לא רוצה שאתה סוחב אותי ללחות על הדעת ריח, אבל זה לא המטרה. כתוב במפורש אם אדם אישה שביסמה את עצמה בריח מסוים או את הבגד שלה, מותר עם הריח הזה המקורי שביסמה את עצמה בו עדיין קיים, מותר להוסיף ולחזק את הריח הזה בשבת, אבל ריח אחר אסור, למרות שהוא כבר מריח ואתה רוצה לשים ריח אחר אסור. אז בואו נתקדם, נעזוב את דינו לדעת הריח להזדמנות של השיעורים שיעסקו בזה. השימוש בטיון, הצ'ייניק הזה, כן, הטיפאט, כן, ככה קוראים לזה באנגליש, טיפאט, זה מ... הצ'ייניק לזה, הטיון. אז צריך לדעת פה עוד כמה פרטים. כאשר אנחנו שופכים מתוך זה לתוך התה, כן, יש לנו טיון שעשינו בו תמצית לפני שבת ועכשיו שמנו כוס, כל בסדר, אין בעיות של בישול, אבל כשאנחנו שופכים את זה לתוכו, כן? אז כשזה מתקרב לסוף, לגמר, אז פה מתחיל בעיה שמלאכת הבורר. אם כל עוד זה זורם בשופי, אין בעיה של בורר. אבל כאשר נוחת כבר והמים כבר ספוגים בתוך העלים, אנחנו מתוכם, אנחנו מוצאים את הטיפות, ממצאים את הטיפות מתוכו, זה מלאכת הבורר. כלומר, זה בורר אמנם בסמוך לשתייה, אתה רוצה עכשיו לשתות את זה ואתה בורר אוכל מתוך פסולת, נכון? מהם הגדלים של בורר? שלושת הכללים? צריך להיות שזה יהיה בסמוך לשתייה או לאכילה, וצריך שיהיה אוכל מתוך פסולת ולא פסולת מתוך אוכל, נכון? וזה בסדר פה. אבל יש לי בעיה, הכלי הזה יש בו נקבים, אז אם העלים האלה אמורים שמה לזה, אז אמור לעצור אותם, זה יכול להיות בעיה שבורר בכלי. ואם הם בונה קבין למשל, אז זה תלוי. יש שתי דעות, שוב, כשנלמד את השיעורים בבורר נדבר בהרחבה יותר, כאשר יש לי פה תערובת של פסולת ואוכל, ואני שופך משהו מתוך זה, או שהופך את האוכל ומשאיר את הפסולת, או שהופך את הפסולת ומשאיר את האוכל. מה הפעולה? האם מה שיוצא החוצה זה נקרא שבררתי אותו מתוך מה שנשאר בפנים, או שמה שנחזיק אצלי ביד הוא זה מה שנברר? אז אם יש לי פה עלי טייק ויש פה מים שספוגים בתוכו והעלים הם הפסולת, כי אני לא מעוניין בהם עכשיו, אני מעוניין בתמצית, התמצית שאני מוציא את החוצה, בררתי תמצית מתוך עלים, אז זה אוכל מתוך פסולת, זה בסדר, אם זה לאלתר לצורך השימוש עכשיו. אם אנחנו נגיד שמה שנשאר ביד זה מה שנברא, אז בררתי את התמצית, בררתי פסולת מתוך אוכל, וזה אסור בכל אופן. אז כידוע שגם בזה יש דעת אדמור הזקן, כפי שבשולחן ערוך ודעת המשנה ברורה והפוסקים האחרים, שזה נחשב שמסתכלים על מה שיוצא החוצה. אבל דעת אדמור זקן בסידור זה לחשוש לשיטה השנייה, דעת הדבוש ועוד פוסקים, שמה שנשאר אצלך ביד הוא הנברא. ולכן כאשר הטיון מפסיק לתת שפע של מים, מתחיל לתת טיפות שמתמצות מתוך העלים, לפי דעת אדמור זקן אסור לעשות את זה בשבת, כי זה בורא פסולת מתוך אוכל.
למה זה לא גם בעיה בשקית
תה? רגע, נגיע לשקיות תה, אתה ממהר? שיעור רק עכשיו התחיל. שקיות תה, אופן הכנת תה ממנו שווה לה, כמו שאמרנו מקודם, שזאת כלי שני או עירוי מכלי שני, תלוי איך אנחנו מסתכל על זה וכו'. אבל עכשיו להוציא את השקית מתוך התה קיים חשש לאיסור בורר, מכיוון ש... אז בוא נגיד ככה, עצם מוצאת השקית, השקית לכאורה הוא פסולת, אני לא מעוניין בשקית, נכון? אז אני הולך מוציא את השקית מתוכו, אז כבר אסור בכלל? לא. ההגדרה של מלאכת הבורר היא שמדובר בתערובת. אומרים גדולי הפוסקים, שביתת השבת, ואומרים גדולי הפוסקים, כפי ששוב, הלכות בורר אנחנו נעסוק בהרחבה בשעתו, אבל מה שקשור לשיעור, דבר שעומד כמו גוש נפרד וניכר גם כשהוא בתוך המשקה, זה לא בורר, מדבר להוציא חתיכת מנת עוף מתוך מרק, או חתיכת תפוח אדמה מתוך מרק. הוא לא מעורב שם, נכון, הוא נמצא בתוכו, מבחינת שצריך איזושהי הפרדה, בורר זה להפריד דברים שהם מעורבבים ואתה עושה סדר, אבל פה הוא ניכר גם שם כדבר נפרד, נכון, אתה מוציא אותו. אז התנאי הראשון כדי שייכנס בכלל לגדרי מלאכת הבורר, שיהיה תערובת. הגדרת התערובת היא כשדבר גושי שלם נמצא בתוך אופן שהוא לא חתיכות חתיכות, או שחתיכה אחת בתוך משקה, או ביצה בתוך מים, כן? נשארנו בערב שבת ביצים, והמים נשארנו אותם עם המים בשבת, הוציא את הביצה מתוך המים, זה בכלל לא בורר, זה לא שבורר אוכל מתוך פסולת, זה לא בורר בכלל, זה מבורר. אז במילא הוצאת, אבל מה? הבעיה היא אחרת. הטיון הוא בעצם כלי שמיועד לברר, הוא מסננת. מה זה הטיון? סוגרים אותו היטב בתוך שקית כזאת שבתוכו יש את החומר, ודרך הנקבים הזעירים שלו יוצא החוצה המשקה, הוא שומר שהלכלוך, האפר הזה לא יצא החוצה, זאת אומרת שהוא מסננת, נכון? אז כל עוד הוא בתוך המים, בתוך המים, כשאתה מרים אותו מתוך המים והתחיל לטפטף מתוכו טיפות, ברגע הזה מתרחש מצב של בורר בכלי, בורר אוכל מתוך פסולת אולי, לא ניכנס לזה, אבל איך שלא יהיה, זה נעשה על ידי הכלי הזה שהוא כלי לברירה. פשוט בזמן לא מסתפק כאשר כאשר האדם הוא לא מעוניין, הוא לא חושב על זה, האם זה דווקא כאשר הוא באמת רוצה שיתפתפו טיפות, הוא מוציא אותו, הוא מחכה. בימות החול, כן, קורה שאנחנו רוצים את השקית ולא ממהרים לשלוף אותה החוצה, מחכים איתה קצת שיתפתף מתוכה הטיפות לתוכו, אז זה עדיין ממש בורר באמצעות השקית. אבל גם כשאדם מוציא אותו, הוא לא התכוון לכך, אבל זה מה שקורה בשטח, הוא אומר, אני מסתפק, יש לו נטייה ליתר. הבא שהעיצה שהוא אומר לעשות, זה להוציא אותם באמצעות כף. אתה שם כף מתחת לסקית ומוציא אותה, כך שלא מטפטף לתוך הכוס כלום, מה שנשאר, נשאר שם עם הכף, ונשאר שם מצב של תערובת עם הסקית, ואתה לא עושה שום מלאכת הבורר. זה בנוגע להוצאת הסקית, כן.
לא רב, אבל אם אתה שותה את הטיפות האחרונות בכוס, אז זה אותו מצב כמו צ'ייניק.
מה?
אם אתה שותה את הטיפות האחרונות מהכוס, זה אותו מצב כמו צ'ייניק.
אז אתה תצטרך לחכות לשירות בבורר. האם תוך כדי שתייה יש בכלל בורר? יש לך בכוס כל מיני דברים שאתה לא אוהב, ואתה תוך כדי שתייה, יש תולעים בתוך הכוס, לא עליהם. אם תוך כדי שתייה זה נחשב לבורר, וכתוב בפורש שזה דרך אכילה, דרך שתייה זה לא בורר, כי אחרת גם היה לך מלאכת התוכן כשאתה אוכל איזו חתיכת תפוח אדמה ועם השיניים שלך מרסק אותה. אז טוב, זה, אבל זה קשור למלאכת הבורר, בוא נעזור את זה עכשיו. עכשיו להכין תמצית תה, אנחנו רוצים להכין בשבת תמצית תה, כן? להראות מכלי ראשון חם שהצלדת בו על הארגים, זה כמובן אסור, כי זה ממשל כדי קליפה. עכשיו אם כבר עשינו את התמצית מערב שבת, אבל זה נגמר, נגמר לנו התמצית, רוצים לעשות תמצית חדשה, כן? אז לכאורה יש טענה, כמה מבשל העירוי כדי קליפה, נכון? אז אנחנו כבר בערב שבת עשינו את התמצית, אז כבר עשינו את העירוי על העלים, הם כבר קיבלו בישול בכדי קליפה. אז מה יקרה אם אני עכשיו בשבת עוד פעם אשפוך עליהם מכלי ראשון? הרי זה לא חודר יותר בכדי קליפה, והקליפה הזאת היא כבר מבושלת, זה בישול אחר בישול. אז ככה זה טענה לכאורה, אבל דיברנו בשיעור בשם עתידו לדובין, בשם הטס באיזשהו מקום, שיש מושג הרבה עיריות פועלים בו, ככה לשון, שריבוי הפרימגדים משתמש בסגנון הזה, הרבה עיריות, ככה כל הזה לעירויים, אנחנו נגיד בשפה היותר מדויקת, הרבה עירויים, עוד עירוי ועוד עירוי, פועל בו עוד ועוד. איך הוא לא אומר? תעלומה, אבל זה מה שכתוב, וככה אנחנו ננהג. אז ככה, נצא לעשות תמצית תה נוספת בשבת, נצטרך לעשות עיר מקלישני, ואז אנחנו נהיה בצד הבטוח. כן. זה בנוגע לעשות תמצית תה בשבת. להכניס לימון לתה. אנחנו עוברים תאים, תשתיקלים מניו תאים של הפלח לימון להכניס לתוכו. לשחות לימון לתוך התא זה בוודאי אסור, זה מלאכת הסחיטה בשבת. לשחות לתוך הסוכר, יש משנה ברורה בביא מהחיות, אם אני לא טועה, שאפשר לשחות על הסוכר, ואחרי לקחת הסוכר זה נספג בתוכו, בתוך הסוכר, כי בהלכות הסחיטה, ושוב אל תמשכו אותי לסדרת שיעורים בהלכות סחיטה, כי זה באמת סדרה רצינית, אבל הכלל הוא שמותר לשחות לתוך מאכל. אם אנחנו עושים איזשהו סלט או איזשהו מאכל מסוים שצריך לשחות לתוכו לימון, מותר לשחות את הלימון ישירות לתוך המאכל, בתנאי שזה כולו נכנס לתוך המאכל, ובתנאי שהמטרה היא להתאים את המאכל ולא לעשות פה איזשהו מיץ לימון.
כל הלימון צריך
להגיד, מה יש את כל הלימון צריך? לא, 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 כמה שאתה רוצה תשחת. מכיוון שמלאכת הסחיטה היא שאתה לוקח אוכל והופך אותו למשקה. כאשר זה נשחט לתוך מאכל, למרות שבאוויר יש לו איזשהו רגע, או רגע כממר, איזשהו משקה, אבל הוא הולך ממאכל למאכל, מה שנקרא בלשון ההלכה מיקרה אוכל והשתה אוכל, כלומר הוא לא היה להפך למשקה בכלל. לא, אבל זה מדובר לתוך מחל, עכשיו לתוך משקה אז אסור. אז מה ההמצאה שהמשתבר מביא, שחי עודו, שלוקחים את הסוכר וסוחטים לתוך הסוכר, סחטתי את המשקה, את הפרי לתוך אוכל, ואחר כך לוקחים את הסוכר, מעבירים אותה למשקה. אבל הפוסקים האחרים, דעת אדמו"ר הזקן, הקצוץ השוחר מעריך מאוד בזה ש... בבחינת השתקע הדבר, שזה איסור גמוד, וגם החזון איש חולק על זה מאוד, כיוון שהמטרה הסופית זה שיגיע למשקה, זה שזה עובד תחנות באמצע, אתה עבר לנזר, זה רק מעבר, גם הסוכה, הכל הולך להינמס ולהפוך למשקה, בעצם זה, לא, הפטנט הזה לא עובד. אבל מה שכן אפשר לעשות זה לקחת פלח לימון ולהכניס אותו לתוך התה, כמובן שאנחנו נקפיד על מה שצריך להקפיד. אז ידוע שתבלין, נכון? תבלין, מה הדין שתבלין מותר להכניס לכלי שני, נכון? אז לכאורה, אם אנחנו ניקח כוס מים ועשינו פה תה, ונרצה לשים לתוך זה, לחתוך פלח לימון ולשים בתוכו, אין שום בעיה, כיוון שלימון הוא תבלין. נכון שהקצוץ השוחר חוקר שהוא לא מוצא בחזל בכלל את הלימון, כך שספק גדול שכנראה בזמן חזל לא היו לימונים. אם כך הוא אומר, אולי כאשר חזל קבעו את הכלל שתבלין לא מתבשל בכלי שני, מתכוונו לאותם התבלינים שמצויים באותה תקופה בזמן המשנה וחזל, והם ידעו בחוכמתם שכל התבלינים האלו לא מתבשלים בכלי שני, וכשאתה מייבא מסין או מיפן או מאיפשהו, אתה מביא באיזשהו תבלין, ואתה שואל אותו, אתה אומר, זה תבלין, אבל התבלין הזה לא היה בזמן חזל, אולי אם זה היה בזמן חזל, אני אומר, חוץ מקרקום, חוץ מ, אני לא יודע מה, איזשהו תבלין, שאתה אמרת איזשהו שם משונה שאני לא מכיר מקודם, מה אתה אומר שבתוך ה...
דרגמר.
כל מיני תבלינים שזה מה שהוא שואל, אבל כבר אנחנו בספר דיברנו בהרחבה שזה מוכח שזה לא מקובל ככה להלכה. מעצם הדיון בפוסקים אודות הקפה, אנחנו כבר רואים שלא זה הגדר. אם זאת הייתה הגדרה, שמה שהיה בזמן חזר, בזמן חזר גם קפה לא היה. קפה זה... ייבו מארצות המזרח בשני לפני לא יותר מ-500 שנה, כפי שזה בשעתו הבאנו בספר, עשינו את המחקר היסודי על העניין, ואף על פי כך רואים שהפוסקים דנים אם קפה או תבלין או לא תבלין, מתכוונים לטעם של ההתקפה, מתכוונים לזה. מה אתה מדבר בכלל מקפה? קפה לא היה בזמן החזל, גמרנו? לא צריכים לדון מה המטרה של הקפה. ורואים לי פוסקים קדמוני שחיה לפני כמה מאות שנים, הגינס ורודים, איזה 300 שנה בפלוס מינות, ודן ברצינות במעמדו של הקפה, והצמח צדק דן בנוגע לתי, הוא אומר שתי דינו כתבלין. מישהו שמע על כוס תי בזמן החזר? כל הדברים האלה זה דברים מהמזרח הרחוק, הביאו אותם בתקופות מסוימות. הקופנים, הלימון הוא לא נחשב לתבלין, הוא נחשב לתבלין, ככה שאין בעיה להכניס אותו. אבל יש מנחת יצחק, יודעים מי זה היה, כן?
וייס.
כן, וייס, גר פה הבית השני לידינו, והיה הרב הראשי של העדה החרדית בירושלים בסוף ימיו, תכף במנצ'סטר, וידוע הביטול הגדול שלו לרבי וכולי, אפילו תשובה שלמה שהוא חזר בגלל שהוא שמע שם בסבר אחרת ממה שהוא אומר. כל פנים, הוא טוען שיש בעיה להכניס פלח לימון לתה. מדוע? כיוון שכתוב שלשים ענבים ביין כדי שידבקרו, כן? אז כתוב בשלמה אדמו"ר הזקן, לכתחילה אסור ליתן ענבים שלמים ביין בשבת כדי שידבקרו ויעזוב ינם משום איסור סחיטה, ואף שאינו סוחט בידיו ממש, מכל מקום עשו מדברי סופרים. אם ככה, יוצא לפי הפסק של אדמו"ר הזקן, אז אם אתה שם את התה הזה בתוכו, אז מיכאל יצחק סבור מה שקורה זה שהסקיקים האלה, כן? פרי אדר הסקיקים הקטנים האלה הם מדבקים ומוצאים בתוכם את החמיצות ואת הטעם של השלה, למרות שאתה לא סוחט בידיים, אבל זה מה שקורה, זה כמו הענבים בתוך היין, כן? אבל אנחנו בספר, מי שרוצה לראות את כל המחקר בפרק שביעי בדיור עמוד ב', היסוד והבסיס שהוא דימה את המשל לימון מפריש תמיד את לתוך המים לענבים שנדבקו, אז כפי שאני ביררתי אצל קמעי מזון במומחה שמומחים שבדקו עבורי את הנושא, זה מתקופת מרכז גוטניק הליזים, ששם היה לי שם המדענים שעשו בשבילי את העבודה, אז בכלל זה לא מתבקע. מה שקורה, יש פה חילוף חומרים, כן? אז מה שהלימון שואב במים, מתחלפים המים במיץ שמופרש לי איתו, זה נכנס ויוצא דרך האור של הסקיקים, זה נכנס ויוצא. כלומר, זה כמו שכתוב שמותר לתת, לשים בצל ושום לתוך כלי שלי בשבת, כן? אז החולקים אומרים, כלי שלישי הכל פעם מותר, גם שם הכוונה שהטעם שהבצל והשום ייכנס למרק, והכל בנוי על אותו יסוד שמה שמתרחש עם הבצל ועם השום במאכל שנותן בו את הטעם, זה אותו דבר מה שמתרחש עם הלימון. לא שישהו משהו תפולה של סחיטה, אלא של חילוף החומרים פנימה והחוצה. כל פנים אפשר להכניס פלח לימון לתוך כלי שני.
למה החילוף הזה לא בעייתי?
כי הוא לא בעייתי, כשתמצא איזה מלאכה, מלאכת חילוף החומרים, אז
ניתן. אבל המיץ יוצא מהלימון.
אף פעם אחד שיוצא. לא, אתה לא, זה לא מיץ יוצא מהלימון. זה לא מתבקע ויוצא, שם מתבקעים ויוצא. זה שהטעם יוצא, זה לא נחשב למלאכה. על כל פנים, מיץ לימון, אם יש לך מיץ לימון אמיתי, כן, ששחטת לימונים לפני השבת, זה בטח אפשר להכניס לכלי שני, כי זה ממש, אם משקין, תבלין, מה שאתה רוצה, יש את כל המעלות הטובות. בנוגע להכין מרק מאבקות מרק, יש לי קוביית אבקות מרק, או שקית אבקות מרק, אבקת מרק, ואני מפגיש אותו עם מים חמים, ואני יוצא לעצמי מרק, מרק ירקות, מרק עוף, כל מיני סוגי אבקות. אבקות מיוצרות בדרך כלל באופן שכבר עברו תהליך של בישול גמור, אבל כמובן שכשזה נכנס למים זה נמס במים. אז שוב באנו למחלוקת אדמור הזקן והפוסקים בשיטתו שיבש שנימוח דינו כלך, ואז אסור לשים אותו בכלי שני, צריך או כלי שלישי או עירוי בכלי שני, ושאין כלדעת המשנה ברורה שנבש שנימוח דינו יבש, אז זה כבר עבר תהליך של בישול, אז אין בישול אחר בישול, אפשר לשים את זה גם בכלי שני, אבל כמובן שאנחנו נחשוב שתדעת אדמו הזקן והרישייני והפוסקים שבשיטתו שיבש שנאמר דינו כלך, ולכן נשים קודם בתוך כלי ריק את האבקה הזאת או את הקוביה הזאת של האבקה, וניקח את המים מהמחם, כך שיש לי כבר עכשיו כוס שהיא כלי שני, וישפוך אותו על זה, ואז עירוי מכלי שני, ככה שאין לי שום בעיה. ואת הבא, יש ירקות מיובשים שמוכנים לאכילה, וצריך רק להכניס אותם למים החמים, גם זה בדרך כלל עבר כבר התהליך של הבישול, ואז מותר להכניס אותו לתוך, אפילו לכלי ראשון שהוא שם על אש, כמעט שזה מדובר בדבר יבש, נכון? ויש לנו איזשהו כל מיני ירקות כאלה שהם כבר אינסטנט, מוכנים, צריך רק לשים אותם עם מים חמים ואפשר אתה לאכול אותם, הם כבר עברו תהליך של בישול, אז זה בישול אחר בישול ביבש. אבל אם זה לא נעשה, אם זה לא עבר את התהליך, צריך לברר את זה, האם אכן כך הדבר. אותו דבר, יש אבקת תפוח אדמה להכין פירן, אתם לא מכירים את זה? משתמשים בזה בדרך כלל חדרי אוכל של בחורים, אין זמן לעשות פירה, אז יש סקים כאלה של אבקה של תפוח אדמה, שמים אותו בתוך האסיר, שמים מים חמים ומערבבים, ויש פירה מוכן, אחד, שתיים. אז בדיני הבישול זה שווה מה שאמרנו מקודם, שאם זה לא, זה לא נמס בדרך כלל, זה, זה לא הופך להיות ללח, זה לא יבש שנמוח, אז זה בסדר, אז אפשר להשתמש בו בכל דיני, אפשר להשתמש גם לכלי שני, אם לא, אז הסעירות מכלי שני, אבל צריך לשים לב לחששות במלאכת הלישה, כן? אם התוצאה, כאשר מערבבים את זה, לא יוצא משהו ממש נזיל, כן? אלא שזה גם כן לא ממש קשה, אם זה יוצא ממש בלילה, בלילה קשה, אז יש ממש, זה מלאכת הלישה, שהבלילה היא לא דלילה ממש, אלא היא גיסה דלילה, אבל היא לא שפיכה, אז צריך לעשות את זה, מותר להרבב את זה באופן של הגבלות של מלאכת הלישה, שזה ביסוד, זה א', לשנות את המפגש. אם ביום חוג שאנחנו עושים דבר כזה, אנחנו שמים קודם את המפורר, את היבש, ואחר כך שופכים את המשקה, אז בשבת נעשה הפוך, קודם נשים בתוך הכלי את המים, ואחר כך נכניס לתוכו את האבקה. זה שינוי אחד. שינוי שני, צריך לשנות באופן הערבוב. אם בימות חול אנחנו מערבבים ככה, בשבת צריך לערבב באופן ששתי, שתי וערב. נכנסים את הקף, ומוציאים לצד השני, הולכים לצד השני, מחזיר את הקו ומוציאים, וככה חוזרים על התהליכים הללו כל הזמן, באופי כזה מערבבים. אם זה דבר ש... אז זהו, זה שני השינויים שצריך לעשות. אם זה מתקבל, אם מתקבלת התערובת הזאת באופי שזה לא שפיך, אבל זה דליל עדיין. אבל זה שוב שיעורים מלכות לישה, שגם לזה בעזרת השם נגיע. אז כשמכינים אוכל לתינוק, אז יש לנו כמה וכמה דברים לשים לב אליהם. ראשית כל, אם זה מורכב מאבקה וממים, כמו המאכלי התינוקות בדרך כלל, אז לשים אבקה בתוך הכלי ולשפוך מכלי ראשון, אז למרות שמרבית האבקות עברו כבר תהליך של בישול, אגב, בספרי המלקטים בהלכות שבת ראיתי שמזהירו שכיום יש הרבה אבקות נמסות שלא מבושלות בתהליך הייצור, והציבור נוטה בטעות לחשוב שכל אבקה נמסה אינסטנט אז היא נתבשלה כבר, ומובן שצריך לברר את זה יותר לפני שמשתמשים, כי עושים כל מיני תהליכים אחרים שהם גורמים לכך שהאבקות האלה הפכו להיות אינסטנט, אבל הם לא נעשים בתהליך של בישול. אבל גם אם זה נעשה בתהליך של בישול, או שאנחנו חוששים לבעיות של בישול, אז לא לשים את האבקה ואחרי כן לשפוך מים מכלי ראשון, מכיוון שזה נמס והופך להיות ללח, ויבש שנמוח, יש פה בעיה. דיברנו בשיעורים, מי שזוכר, שגם המשנה ברורה שסובר שיבש שנמוח דינו כיבש, אומר אבל לחשוש לדעות האחרות ולא להראות מכלי ראשון, רק מכלי שני. מכלי שני זה חומרה כבר, שזה שכתוב שאסור לשים שום דבר בכלי שני, זה רק בגלל חוסר הביקיות, מקלה בשביל מה לא. בכלי שני דעת המשנה ברורה של יבש שנמוח דינו כיבש, אמרה זה כשל דינו כלח, אבל עירוי מכלי ראשון, אומר המשנה ברורה בעצמו, יש להחמיר ולחשוש לדעות שזה אכן דינו כלח, ולכן להכניס את האבקה לתוך הבקבוק ולשפוך עליו מתוך המיחם ישירות, גם לדעת המשנה ברורה לא לעשות. להכניס לכלי שני, אז אמרנו, זה תלוי בדעת אדמו"ר הזקן, גם זה אסור, כי זה יבש שנמוח דינו כלח, ואז אתה מבשל וכו' וכו'. לדעת עירוי מכלי שני או להכניס את כלי שלישי, זה מותר לגמרי. כפי שאמרנו מקודם, אם התערובת שמתקבלת היא לא ממש שפיכה כמו שמטרנה או דברים אחרים, רק שיש אורז, כן, דייסת אורז, כל מיני דייסות שעושים לילדים, שהתערובת שמתקבלת היא לא שפיכה ממש כמו משקה אלא כמו דייסת דלילה, אז צריך להצפיד במה שדיברנו, לשנות את אופן הערבוב של האבקה מהמים. כמה אם אנחנו בעוד חום נכנסים כל יום את האבקה ואחר כך את המים, פה נעפור את הסדר, צריך לשנות לטוב את הערבוב. פה יש קצת בעיה, איך מערבבים את, איך מערבבים את כתוב, כתוב בהלכה ככה, שדבר שהדרך לעבר בקו צריך לעבר בו, ושאמרנו מקודם, אם דבר שאו שלעבב אותו באמצעות הכלי עצמו, אתה מכניס לתוך הכלי את כל התרובת ועושה כך עם היד, כן? זה גם כשינוי, או השינוי שאמרנו מקודם, להכניס את הקו ולהוציא כל הזמן, או אחרי שיש לך את ההפקה או את הדבר ביחד עם המשקה, אתה צורה כזאת מעבב אותו. כל זה טוב כשמדובר בכלי, בצלחת, בקערה, שביום חול אני לא ככה מעבב, אני מעבב עם כך, אבל בקבוק אני גם ביום חול מעבב באמצעות הכלי. אז בשבת תגיד לו, אתה יודע, תעשה שינוי, תעבב באמצעות הכלי. וזה מה שאני עושה גם ביום חול מעבב באמצעות הכלי. כן? אז אני חנפתי שאני, אני יודעתי, נראה שאם בדרך כלל מנערים בתנועות מלמעלה למטה, ועכשיו הוא יער, את הבקבוק יסובב ככה, זה גם יחשב לשינות. מה זה נפקימין את צועזי צועזי? הנקודה היא שאתה עושה זה באופן משונה, באופן הרגיל. עכשיו להכין כל מיני דגנים, סיריאל מה שקוראים, כל מיני דגנים, דגני בוקר, נשקי חם, אז...
זה שפיך, למה זה בכלל בעיה? מה שבקבוק, זה שפיך, לא?
אתה נתת פעם דייסת אורז לתינוק שלך, גם כן רק בטרנה.
אני רוצה.
דייסת אורז זה בכלל גוש, נהיה גוש כזה כזה.
תלוי, תלוי, לתינוק אתה לא נתן, זה לא יצא דרך החור בפקק אם זה נהיה גוש. מדובר שאתה עושה הפקת אורז לתינוק. אנחנו עשינו בלילות, לילות רבים, ברוך השם, ב-17 התינוקות שלנו עשינו הרבה כאלה דייסות בלילות שהרבבנו אותה, כן? אז זה יוצא, זה לא, זה כמובן שהחור של הבקבוק קצת יותר גדול, זה לא חור עם מחט, זה חור קצת יותר גדול, אבל לוקחים את האור הזה תחום ומשלים את זה, עושים את זה בישול שלם, מכינים אפילו לשבת כמות נדרשת, ואז מעורבים את זה מים חמים, קיצה. אז צריך לדעת שצריך לעשות את הערבוב באופן של שינוי. עכשיו בנוגע לדגני הבוקר, להרבה אותם משכחה, אז זה ברור כבר שיש שני סוגים, יש סוג שעבר כבר תהליך בישול גמור, ואחרי כן זה מייבשים את זה בחום או באוויר קר או כיוצא בזה, והסוג הזה מותר להרבה במשקי חם, כיוון שכל עוד הוא לא נמצא לאש כמובן, כיוון שאין בישול אחר בישול מייבש. אבל הסוג השני שהוא לא עבר תהליך בישול שלם, רק איזשהו בישול חלקי ואחרי כן רק באפייה, כל מיני דרכים אחרות, אז למדנו כבר בשיעורים הקודמים שיש בישול אחר אפייה, יש בישול והכל עד, אז כל עוד לא ידוע לנו שזה כבר עבר, שלא מדובר בדגנים כאלה שעברו כבר בישול, אז צריך להיזהר בכל ההגבלות וההגדרות. אז כשאנחנו עושים לילדים את זה, נעשה את זה באופן, אם אנחנו לא יודעים איך זה נעשה, נעשה יירו בקלישני, ניקח את הצלחת, נשים בתוכה את הדגני הבוקר, ואז ניקח את המים החמים ונשפוך עליהם. זה בנוגע לדגני הבוקר. מה עוד יש לי בנוגע לדברי תינוק, דברים שכדאי לשים לב אליהם? הכלי ראשון, הגלישן, התמנה, כן, דיברנו בשיעורים שהכלי שיש בתוכו דברים שמותר לחמם בכלי שני, אז מותר להשקיע אותם בתוך הכלי שני, בתוך כלי שני שבתוך המים חמים, עד לקצה לסיום התפנות. כל עוד הוא לא מכוסה מלמעלה, זה לא נחשב להתמנה. אבל אם זה הכלי הוא אטום, או שבבקבוק, כשקונים את הבקבוק, יש גם חתיכת פלסטיק כזאת שאפשר, כדי שזה לא ינזול בדרך, שאפשר לסגור אותו באטום, ואני קובר אותו לגמרי בתוך הכלי שני, שיש בו מים חמים, אז יש פה מחלוקת הפוסקים, אם זה נחשב להתמלה או לא נחשב להתמנה, ולכתחילה בטח לא ניכנס לספקות ולבעיות, אבל לשים אותו בתוך, לוקח מים חמים מכלי שני, לוקח את הכלי שיש בתוכו דברים שמותר לחמם בכלי שני, כי זה משקר, חלק הזה מבושל וכולו, כפי שאנחנו יודעים את הכללים, אותה לשים אותו בתוך ספר שבתוכו מים חמים ולתת לו שם להתחמם, כל עוד אני לא מכסה אותו לגמרי.
ועירוי בכלי ראשון על הבקבוק?
עירוי בכלי ראשון על הבקבוק, מה? נו, תגיד אתה.
זה אמור להיות מותר.
נכון, כיוון שעירוי מבשל, כדי קליפה, והדופן של הבקבוק מעבר את הקליפה, ככה אמרנו כאן בשיעור, נכון? זוכרים? הנה, יש אפילו שזוכרים את זה מהשיעורים. עכשיו תהליך הפוך, יש לי בקבוק תינוק שיש בתוכו אוכל נורא חם, עשיתי לו את הדייסה באופן של עירו מקלישי וכולו, אבל הדייסה מאוד חמה והוא צורח וצריך ממהר לקרר את זה. אז אם מדובר בכלי ראשון שיש בתוכו משהו חם, אז אסור לשים אותו בתוך מים קרים, כיוון שהוא מבשל את המים הקרים שהוא נכנס לתוכם ברגע שהוא בא איתם במגע. אבל אם התבשיל החם נמצא כבר בכלי שני, מותר לשים אותו בתוך צוננים בכל אופן. גם אם יש בתוכו דבר גוש חם שהיה צוננת בו, מותר לשים אותו בתוך ספל עם מים קרים שיתקרר. אז לכן אם יש לנו רוצים לצנן אוכל לתינוק של עדיין בכלי ראשון, יש את הסיר של הדייסה שבישלנו שם את הדייסה ביום שבת והדייסה עדיין חמה מאוד, אז תעביר אותו לתוך כלי שני, לתוך הבקבוק וכיוצא בזה, ואז תשים אותו בתוך המים הקרים והכל בסדר. ודיברנו שלקחת מאכל מכלי, מאכל שרוצינו מכלי ראשון והוא חם מדי, רוצים לצנן אותו, אז לשפוך עליו מים צוננים, אז תלוי, על ביצה מותר, מכיוון שלמרות שהמים הקרים בהם במגע עם הביצה ולכאורה נוצר שתהליך שבישול, אבל כיוון שהוא שוטף ועובר ולא מתעכב עליו אין בעיה, אבל דברים שיש בהם הביצה סדוקה או בשר וכיוצא בזה, תפוח אדמה, אחר שאנחנו רוצים, חוששים שייכנס שם בין הסדקים, יתעכב שם קצת מים קרים, ואז ייווצר תהליך של בישול ולכן אסור. מה עוד יש לנו פה? האם מותר לחמם משקים ומאכלים קפואים? אז בשולחן ערוך יש שתי דעות בנוגע לקרח, אם מותר לשים אותו בשמש או כנגד המדורה במקום שלא יכול להגיע ליד סולדת בו, ככה יש בעיה של בישול והם נפשרים שם מאליהם, ככה לשון בשולחן ערוך. למעשה היא כשיטה מקילה, שמן הדין זה מותר, אלא שלכתחילה נוהגים להחמיר, כך כתוב בשולחן ערוך בסימן שינחה, זה הזקן שם בסעיף י"ז, הוא עושה את ההכרעה שלמרות שמן הדין זה צריך להיות מותק, אתה לא עושה שום פעולה להמיס, אתה שם אותו במקום חם, זה נמאס מעצמו, אבל לכתחילה נוהגים להחמיר. ואכן דיברנו כבר פעם שצורכי תינוק נחשבים, בפרט צורכי אכילה של תינוק, כדין חולה שאין בו סכנה, ולכן נחשב צורך גדול, שאם יש באמת בכך צורך אפשר להקל, אם אפשר לעשות את זה באופן המותר, שלא יצטרך שזה ינמס בהדרגה, אבל אם אין ברירה אז מותר לשים אותו או בשמש החמה בימי הקיץ החמים, עכשיו יש לנו יומיים חורף לפי החויזים בקויחובים, אבל בדרך כלל אנחנו עכשיו בקיץ, אז אפשר לשים אותו שם על עדן החלון והשמש היוקדת כבר תניס אותו תוך זמן קצר, או שאין ברירה, אפשר לשים אותו גם כנגד המקום החם, אבל לא מקום שכל כך חם שיכול להגיע ליד צוללת בו. אבל אם זה לא כל כך מקום חם שיכול להגיע ליד צוללת בו, אז למרות שמדובר בכפו, כן? והכפו שנמס, יש בעיה במחלוקת הפוסקים, האם יש איסור להמיס בצורה כזאת או לא? כיוון שכתחילה נוהגים להחמיר, אז אם זה לא חשוב, אז לא לעשות את זה, אם זה חשוב ולצורך תינוק אפשר, אבל כן. טוב, אני חושב שבזה עשינו כבר חזרה כללית טובה על כל הפרטים. יש מאכל שבת שקוראים לו סלט ביצים, מכירים את זה? ער מצביבל בלשונה, או צביבל מתאי, כמו שקראו את זה בהונגר, כן? זה מאכל שבת ידוע ומוכר. הדור שלו יודע, יש יוסף, מסתכל על זה ולא כל כך רוצה לאכול, כי הוא רק אוכל מה שטעים לו נורא 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 נורא. אבל זה נחשב, יש איזה בספרים שעוסקים בענייני שבת, בפנים יש העניונים, יש כל מיני עניינים, הקשר, הבצל דווקא והביצה דווקא, הנה שאפילו בסידור של שבס, לבר הרבה יומיים חיים כותב על זה כל מיני רמזים. כל פנים, כשעושים את המאכל הזה בשבת, כדאי לשים לב שיש כמה וכמה בעיות הלכתיות שצריך לשים לב אליהן. אם לא יודעים את ההלכות, אפשר להיכשל בעשרה דברים במאכל הזה. רק דוגמה קטנה, עד כמה צריך לשים לב. לוי לא זוכר את השיעור הזה, כי נדמה לי בשיעור שעשה נתתי באטלנטה, הייתה בשיעור בחושה בשנה סרתי. אני הייתה חוסר בשביל סיבה משתה, הייתה פתוח. אבל בדרך כלל, הציבור שהיה שם, עשה עבר. רק בדבר כזה פשוט, לעשות סלט ביצים. אז פירטתי להם 10 דברים שצריך לשים לב עליהם, שמי שלא יודע ללכות שבת עלול להיקשר. ראשית כל, לקלף את הבצל והביצה, צריך לזהה בסוד בורר, נכון? כשאנחנו מקלפים פרי, מקלפים ירק, מקלפים ביצה, אז נכון שזה נחשב לבורר אוכל מתוך פסולת, אבל זה צריך לעשות לאלתר, בסמוך לסעודה. אבל אם אנחנו רוצים, הבוסטי גם רוצה ללכת לבית הכנסת, ורוצים כאן לעשות את זה בבוקר לפני שיוצאים לבית הכנסת, שיהיה מוכן, מקלפים את הביצים, מקלפים את זה, בעזרת השם. התשובה היא שנכשלנו חס וחלילה בחילול שבת, שכן זה מלך את הבורר, כי בורר אוכל פתור פסולת, אחד התנאים הוא צריך להיות בסמוך לאלתר, בסמוך לסעודה. אתה לא יכול לצאת בבוקר לסעודה שתהיה בעוד 4 שעות לצהריים. אז צריך לקלף בסמוך לסעודה. כלומר, מה זה סמוך לסעודה? שיהיה מספיק זמן שאני אסיים לעשות את זה ויהיה מוכן לסעודה. אתה צריך לעשות את הערכה. אדמו"ר הזקן אומר שמתי זה יקל סמוך? כשיוצאים מבית הכנסת. אבל כאן כל דבר צריך לדון לגופו. אם בישיבה, אני זוכר שמסעת את השיעור הזה בקסקות, כי אמרתי, יש שם איזה 100 בחורים שצריכים לאכול ארוחת, אם יתחילו לעשות את הסלט ביצים הזה שביציאה מבית הכנסת, אז הם נוכל למלמל, כן, לא לסעודת שבת, כן? אז צריך לעשות את החישוב. הקליפות, עכשיו אמרנו דבר, הדבר השני מוקצה, הקליפות של ביצה זה מוקצה, קליפות של בצל הן מוקצה, לא רואית מאכילה, ולכן אסורות בטלטול. אז כל הזה נמצא אצלי בידיים, תוך כדי הכילוף, אני יכול לגשת את זה להשפעה ולהשליך את זה שם. אבל אם לא, אז כתוב שלפני, כדי שאני אוכל אחרי כן לטלטל את הכלי שאני שמתי בתוכו את הקליפות, צריך לשים בתוך הכלי מקודם איזשהו פרי או איזשהו חתיכת לחם, שאז אגב הלחם והפרי הזה שם העיקר, והקליפות הם התפילים, יהיה מותר לטלטל את זה להשפע. אז הדבר השני אמרנו מוקצה. דבר השלישי, בביצים פה בארץ לפחות יש בעיה של מחיקה לפעמים, אם יש חותמת עם אותיות צריך להיזהר לא לשבור את זה במקום האותיות שהוא מלך את המוחק, נכון? יש היום כיתובים שם, פעם היה כזה שום מין ציור כזה של תנובה, פעם יש כל כך הרבה שפטים כותבים, גם צדרושת שם. אז צריך לשים לב, לא לשבור מקום האותיות, שום מלך את המוחק. אז דיברנו כבר את הבעיה השלישית, בעיה הערבית זה תחינה, כשחותכים את הבצל בסמוך לסעודה, את הבצל שחותכים אותו לחתיכות דקות, צריך לעשות את זה בסמוך לסעודה, או לעשות חתיכות יותר גדולות מהרגיל, משום איסור התוכן. עכשיו לפורר את הביצה והכבד, מישהו נהג להוסיף. מישהו אמר ש... רמזים, יש רמז ביידיש למחל הזה. בצל זה אי, כן? סליחה, ביצה זה A, בצל זה בצל. אז אמרו, בצל וביצה זה, היי, בצול, היי זה, שהשם ישלם, לבוא עליי ואני פורע, היי, בצול, בצול זה לשלם, בצול, תשלם, היי, בצול. אז מי שמע, לכן אני מוסיף גם כבד, שיהיה בכובד. היי, בצול בכובד, כדי שמור, שישלם, שישלם בכובד. כל פנים, כשמפוררים את הביצה, גם כבד מי שנהג להוסיף, לעשות גם כן, זה יותר טעים, אז אסור לעשות את זה באמצעות מגרדת, כן? הייתי בבית טוב, שיהודים שומרי תורה מצוות, וקצת יודעים אפילו יותר מדי. אז אומרים, שואל, לא גידולי קרקע? כתוב שמלאכת התחינה אסורה בגידולי קרקע. אז לכן יש הכלי הזה, המגרדת, הפומפייה, או ריבייס ביידיש, או בלושן קודש, איך קוראים, נראה מי זוכר בלושן הקודש שקוראים למכשיר הזה?
מגרדת.
זה בעברית, בלושן הקודש.
פומפייה, לא פומפייה.
פומפייה קראנו לזה תמיד, אתה לא יודע, האם זה הפך למגרדת, לא יודע מי. לא יודע מאיפה הפומפייה נולדה. הכל פנים, אדמור הזה כן אומר, ביחסיון, יש לאדמור הזה כן. תזכורת, זו מילה שמורכבת מארבע מילים. אני חושב שאין תקדים כזה בלשון קודש, דבר שדבר מסוים להגיד אותו בארבע מילים. מוירג חורוץ בעל פיפירס. כתוב בישעיה שקדוש ברוך אומר לי, הנה שמתיך למורק חרוץ בעל פיפיות. מורק חרוץ בעל פיפיות, סוגריים אומר לנו הכל שקוירים ריבייזן. אז טוב שאנחנו יודעים יידיש, אנחנו יודעים למה הוא התכוון, אחרת לא היינו יוצאים משם, לא מה לא שקדש ולא מה תעבור. מוירת חורץ ועל פיפירס. אז כתוב שנכון שדבר שלא גידו לקרקע, אין בזה איסור תחינה מן התורה, אבל אסור לעשות את זה באמצעות כלי שמיועד לגרידה, כיוון שזה נחשב לעובדה דחוי. זה שולחן ערוך מפורש. אז את הביצה ואת הכבד, אם אנחנו רוצים לרסק, אם נזלג וכיוצא, זה בסדר, אבל להשתמש עם המגרדת, עם הפוד בעיה, עם הריבייס, עם המורק חוץ בעל פיפירס, זה אסור משבוד לדחול. אז הנה כבר הגענו לבעיה החמישית בחוסר ידיעה. איך מתחיל הבעיה של אישה? כתחיל הכתוב של לשנות באופן הגיבול של המרכיבים של האוכל הזה עם השמן, מוסיפים לזה שמן להעיר מציבו. כשמוסיפים את השמן, אז כתוב שלכתחילה ייזהרו באופני חשש מלאכת הלישה, לכן לשנות בדרכו בחול, או לשים את השמן קודם, אחר כך את השאר המרכיבים, וכיוצא בזה, ולשנות בשיטת הערבוב עם הקף, בתהליך הלוך ושוב שתיבר כמו שדיברנו מקודם. פוסקים אחרים אומרים, נכון, זה נראה שזה בעייתי, אבל לא נהגו ככה בישראל קדושים הם וכולו וכולו, אבל לכתחילה למה להיכנס לבעיות כשאפשר לעשות את זה באופן המותר. עכשיו מי שמוסיפים למאכל הזה תפוח אדמה אבוקדו, כן, ואם הם קשים ומתפוררים כשמאכים אותם, אז יש פה מלאכת התחינה. אז צריך לדעת ככה, במלאכת התחינה הטיל לדובד אומר את היסוד הזה, כשמדובר במשהו שהוא רך מאוד, כמו בננה רכה שכבר קיבלה את הג'ינג'י שאתה נקודות השחורה עליה כאן, בננה רכה או אבוקדו שהוא ממש רך כבר עצה, או תפוח אדמה שהוא מבושל היטב היטב והוא רך מאוד, כאשר אתה מרסק אותו, אומר אפילו לדוד יש שתי מלאכות, יש מלאכת התחינה שזה פירושו לקחת דבר גושי ולפורר אותו, יש מלאכת הלישה, לקחת פירורים ולאחד אותם באמצעות משקה. כשאתה לוקח את הדבר ומשנה רק את הצורה שלו, כשאתה לוקח איזשהו כלי ואתה לא, האבוקדו היה נראה עגול או הבננה הייתה נראית ככה, כשאתה מקווה שאתה משנה את הצורה שלה, אתה משטיח אותו וכייצא, אבל אתה לא מפרע אותו לפירורים. אם מדובר אבוקדו שהוא לא ממש כל כך רך, או בננה שהיא קשה קצת, כשאתה מפרע אתה באמת עושה יוצא חתיכות 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 חתיכות, פה אתה נכנס לנישה. אז צריך לשים לב שאם רוצים להוסיף תפוח אדמה או אבוקדו, אז אם הם קשים קצת שמתפוררים במיוב, צריך לעשות את זה בשינוי. אפשר לעשות את זה בשבת, למוח את זה בקאט, במקום עם המזלג, לקחת את הצד ההפוך של המזלג או של הקף, ושמה שמה לכבש אותו. אז הנה זה המלאכה השביעית שיש לנו בתוך המאכל הנפלא הזה. ואחרי כן, כאשר עשינו כבר את הערימת מציבלה, רוצים להגיש את זה יפה לשולחן, מכובד, הגיעו החוסן קהליה, מחוטונים וכולו, אז רוצים כאן להחליק את זה, נמצא בתוך הכלי, עושים למזלג, מחליקים אותו שהוא יהיה ככה ישר, יפה וחלק. אסור להחליק את המאכל לשוות לו מראה חלק ונאה משום איסור הממרח, כאשר המטרה היא לא למשל, אתה רוצה למרוח על פרוסה, אז אתה לוקח וגם כמורח אותה לכל צד, אבל המטרה שלך זה לא שיצא יפה, שיגיע החומר לכל הצדדים. אבל אם כבר החומר יגיע לכל הצדדים, אתה רוצה לעשות איזה פרוסות יפות חלקות כאלה להגיש השולחן, אסור באמת, כי זה מלאכת הממרח. מלאכה שמינית, נכון? מי שרוצה לעשות צורות שונות מיוחדות מהסלטים, יש חשש בלכת הבונה. ואחרי כן מתחילים החשש של בישול, שכבר דיברנו בריחות, אם אתה פה אדמה חם והבצל הוא, כן? אתה לוקח את הפור אדמה חם ושם אותו על בצל חתוך, או כל מיני דברים שיש אפשרויות של מלאכת הבישול. אז הגינו לדיברה העשירית, 10 מלאכות ובעיות שאפשר להיקשר חז ושולם כשלא יודעים ללכות שעה באיזו, כשיודעים אז הולכים לבטר דרכנו בעזרת השם יתברך. שאלה, שאלה שנייה, רק שנייה, רק שנייה, שמגישים קוגל חם או בשר חם או דג חם, אז צריך לשים לב שבו יהיה בעיות של בישול. אם אנחנו, יש לנו בצלחת דבר שהוא לא מרושל, איזה חתיכת מלפפון חמוץ, או איזשהו סלטים שונים שעשינו, שכבר נמצאים בצלחת, ועכשיו ניקח משהו מתוך הסיר החם, כלי ראשון, את החתיכת בשר או את הקוגל החם הזה, ונשים אותו פה, והוא יבוא במגע, הרי שהוא נוגע בו, הוא חס וחלילה מבשל אותו. אז לתשומת לב כמובן, אותו דבר קטשופ על תפשיל חם, אז קטשופ בדרך כלל עבר תהליך של בישול, כן? אז לכאורה אין בו בעיות של בישול אחר בישול, אלא אם כן בלח, כן יכול להיות כן בעיה, אם הוא לח אז יש בעיה, ביבש אז לא.
מלפון חמוץ אומרים כבוש כמבושל?
לא, כבוש מפורש, כבוש מבושל לא שייך ללכות שבת. אומרים כבוש כמבושל, אבל לגבי ללכות בשר וחלה וכעיצה וזה, אבל לא ללכות שבת. אז הנה אנחנו סיימנו את הסדרה הקטנה הזאת שבתוך הסדרה של חד שבת, ובשיעורים הבאים נתחיל כבר בעזרת השם נושאים חדשים אחרים.